אתה חושב שאנחנו היהודים היום כאן במדינת ישראל אור לגויים אנחנו?
אני חושב שאנחנו צריכים להיות אור לגויים, כי זה הייעוד שלנו.
כל לאום צריך לנסות להפוך לאור לגויים. וטוב שגם אנחנו רוצים כשאיפה לעצב חברה כל כך מוסרית, כל כך חברת מופת, שתהווה אור לאחרים, לא מתוך תפיסה שאנחנו גזע נבחר.
שלום לכם גבירותיי ורבותיי, הרב והפרופסור, שלום לך פרופסור קרלו שטרינגר, הרב אורי שרקי, והנושא שלנו אור, אבל לא סתם אור, אור לגויים, היהודים אור לגויים, במילים אחרות, לנו היהודים, יש כל מיני יהודים שמסתובבים בעולמנו והם רוצים להגיד משהו לגויים, דעקה, נדמה לי, נבדוק את זה בתוכנית אם אני צודק, אין כל כך מה להגיד, מה להגיד לגויים, מה? אני רוצה להתחיל איתך, מי התחלנו? לא חשוב, הרב אורי שרקי, נכון, אני אתחיל איתך. אני יודע שאתה מרבה לעסוק ב... שבע מצוות בני נוח, שזו הבשורה שאתה חושב שאנחנו צריכים להביא לעולם, ואני שואל אותך, מה יש לנו להגיד לגויים היום?
אין לנו שום דבר להגיד.
יפה, למה אתה רוצה להגיד לגויים משהו?
כי הם רוצים לשמוע.
מה הם רוצים לשמוע?
כלומר, זה מה שאנחנו יודעים למה שהנביאים דיברו עליו, שבאחרית הימים אומות העולם יבואו לבקש מאיתנו ללכת בדרכי השם, יורינו מדרכיו נלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הדבר הזה מתרחש לידינו. כנראה שאומות העולם חשים שהרבה יותר ממה שאנחנו חשים שיש לנו מה לתרום להם.
שתי שאלות. אחד, דומה לי שיש שניים ורבע מיליארד נוצרים בעולם על כל פלגותיהם והכתות השונות והמשונות, ודומה לי שיש כמיליארד וחצי מוסלמים בעולם, כלומר חתיכת מסה מונותאיסטית, ואני לא יודע, לא שמעתי שמועות שיש איזו נהירה אדירה לירושלים, לבית המדרש שלך, של מוסלמים, של נוצרים, שבאים לשמוע בשורה לעולם. מה? ואם אפשר, ואם אפשר גם כן, מהי הבשורה ספציפית, קונקרטית, לא מילים כאלה? מה יש לי כיהודי, לך כיהודי, להגיד להם?
תראה, קודם כל לגבי הערנות, הייתי אומר, האוזן הקשובה של העולם הנוצרי והמוסלמי, ומה שמתרחש כאן, זה בקנה מידה בלתי ייאמן. זאת אומרת, אנחנו מהווים מבחינה מסוימת הנושא של ההתעניינות, הייתי אומר, כמעט האובססיבית.
הפוליטית.
לא רק זה, כלומר, ההתעניינות במה שקורה כאן מבחינה פוליטית, אני חושב שהיא מעבר לסביר. אם היית מדבר רק על איזה סכסוך לוקלי וכדומה, הרי סכסוכים לוקליים יש בכל העולם כולו, שמסכנים את שלום העולם לא פחות. והייתי אומר שההתמקדות היא לא באופן מקרי כאן. מדובר פה במי שהוא שורש הנצרות ושורש האסלאם. העובדה שחזרנו לבמה ההיסטורית, ושאנחנו משמעותיים בבמה הזאת, זה מעורר שאלות, לפחות בתת מודע הקולקטיבי של האנשים, והם שואלים את עצמם מה קורה כאן. זה דבר אחד. לגבי השאלה, מה שיש לנו לומר להם, אתם אומרים שזה, יש דוקטרינה שלמה, שיש לה שורשים כבר בתלמוד.
אוקיי, ועכשיו קצר ועניינית. מה, תגיד לי, עכשיו באים הגויים, אמרנו שבע מצוות בני נוח, בוא נעשה.
כן, שבע מצוות בני נוח זה שום דבר. מדובר על סף כניסה, מדובר על סך הכל דברים שליליים. לא לגזול, לא לרצוח, לא לעבוד עזרה, לא לנוף. הדברים האלה הם על דרך השלילה. כלומר, לא מדובר על משהו בעל תוכן חיובי. התוכן החיובי בא לאחר מכן.
והזמן שלך תם, ואני מנסה להוציא ממך משהו, תגיד לי משהו קונקרטי, שאני אלך הביתה והצופה ילך הביתה ויגיד, כן, אני יודע מה יש לי לומר לגויים בעולם. אני לא יודע מה.
מה שיבואו ללמוד אצלנו.
דוגמה, הרב אורי שרקי, דוגמה.
תפילה למשל. תפילה, ודאי, יש היום גויים שביקשו מאיתנו, והם לוחצים על זה מאוד, שאנחנו נתן להם סידור תפילה שלם, שבו הם יוכלו לעבוד את אלוהי ישראל, בדרך הראויה להם.
הפרופסור קרלו שטרינגר, כשאתה שומע את מסעת הנפש הזאת לגדולה, זאת אומרת, אני גם רואה בזה כוח הנה חיובי שאנשים רוצים, מאמינים, מקווים שיהיה להם מה לומר לעולם הגדול. זה בעצם דבר חיובי, הלוכן.
ממילה אחת?
תתחיל עם מילה אחת, אבל תוסיף לי אחת אחות אחרות. למה?
תראה, אני... כל קבוצה שמתחילה להגיד שיש לה ייחוד באמת יוצא מן הכלל, בסופו של עניין חוטאת גם בחטא היוהרה, גם בסוף סותמת את המוח שלה ולא מסוגלת יותר לקלוט שום דבר אחר, ולרוב גם יוצרת תופעות לא סימפטיות. עכשיו, אני חושב שיש לנו כבני אדם הרבה מאוד ללמוד אחד מהשני. השאלה האם לנו כיהודים יש משהו ללמד את העולם נראית לי כשאלה כמעט מצחיקה. אם יש משהו שאני חושב שאפשר ללמוד מההיסטוריה היהודית, כפי שאמרתי את זה שוב ושוב ושוב ושוב, זה שכקורבנות של, בסופו של עניין, הרובד הכי פרימיטיבי של הטבע האנושי. כל חיה שכבר התפתחה בערך לפני מיליארד שנה, יש לה את המרכיב הקסנופובי בתוך הגנטיקה שלה. מזה צמחנו, ופינקט מזה, ומהרעיון של השבט שלי יותר יפה, יותר מוצלח, יחיד במינו, וכך הלאה, פינקט מזה, הפכנו את זה לאידיאולוגיה. אני חושב שאם יש משהו ללמוד מההיסטוריה היהודית, זה ההפך.
מה זאת אומרת ההפך?
שאותה שבטיות, שהיה לה סוג של היגיון, כשאנשים הסתובבו, בני אדם הסתובבו בקבוצות של 30 אנשים בסוואנה,
או 300,
אז באמת העניין של לויאליות, הקבוצה היה לה יתרון גנטי מסוים. ברגע שההיסטוריה התקדמה עכשיו, הרב שרקי מאוד אוהבת, כי התקדמות ההיסטוריה הוא הרבה פעמים לא מודע לכך שהיא התקדמות ההיסטוריה.
להתווכח, תתווכח
אחר כך. גם צריך לשנות כמה דברים בתפיסה שלנו. אני חושב שהיום זה קטסטרופה, ובזה נמרתי.
ובכל זאת, אני חושב שלא קיבלתי מענה לגבי הצורך האנושי כל כך. אנחנו לא נמצא, גם ההולנדים רוצים להביא איזה בשורה כלשהי. עמים אחרים גם חיים בתחושה, אז בכלל, הרעיון הלאומי הוא אנחנו מיוחדים, אנחנו יותר טובים, יהיה לנו מה להגיד, אנחנו נביא קדמה, קח את האמריקאים לאמריקאים. אין רצון להביא איזה בשורה ענקית לעולם. אני אגלה לך סוד, גם אצל היפנים מצאתי את זה.
תראה, רשותו של כל בן אדם לאהוב את תרבותו, ולהיות כמה לכך שאחרים יכירו אותה ובערכה. וככזה אנחנו לא שונים מאף אחד אחר. האמריקאים, הסיפור הוא מאוד מורכב, בחלקו אי אפשר לקחת מהם דבר אחד, זה שפעמיים במאה ה-20 הצילו את העולם החופשי. אני חושב שבעשורים לאחר מכן, במחצית השנייה של המאה ה-20, אכן מה שקוראים האמריקן אקספשנליזם, התזה הזאת של, אפרופו שהם ציון החדשה, הובילה ללא מעט קטסטרופות היסטוריות שהאחרונה מביניהם ראינו יחסית לא מזמן כשפלשו לעיראק בתקווה שאפרופו יביאו תורה מסיני והופס, כל העולם התיכון יהפוך לדמוקרטיה.
ואנחנו, אני מזמין אתכם גם כמובן, נצפה בעוד מקטע של רעיונות אותם קיימתי. לעם היהודי יש היום מה לומר לעולם?
בכל דור יש לעם היהודי מה לומר, כי העולם משתנה.
אנחנו לא יכולים להגיד כלום על אף אחד.
אני חושב שביהדות אתה יכול למצוא המון הקשרים הומניסטיים ואוהבי אדם, אם רק תחפש אותם בתרבות היהודית, שהעולם בהחלט יכול להפיק מהם המון המון דברים.
יחסות חיובית לחיים בעולם הזה, זאת אומרת, העולם הזה כיצירה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים את זה כדבר חיובי ואנחנו חלק מזה ומעורבים לזה, יחד עם אמונה דתית שהיא דורשת התמסרות למשהו שהוא מעבר לעולם הזה.
בוא נספר לך סיפור ששמעתי מהסופר ארנולד מנדל, זכרונו לברכה, אתה אולי הכרת אותו. הוא סיפר פעם סיפור חסידי על אישה מסכנה, חולה, אלמנה, ענייה, הולכת לרבא ואומרת לו, רבא, אני מסכנה, מה עושים? אז הוא אומר, תראי, יש לי פתרון בשבילך, אני סך הכל אלמן, אז נתחתן איתך, זה יפתור לך את כל הבעיות. ואומרים החסידים,
זה היה רבא מאוד מאוד נועז, והמספר מאוד נועז.
כן, אז מספרים החסידים שמה שהיה גדול ברבא הזה, זה שלא שהוא עשה מעשה חסד גדול עם איזה אלמנה מסכנה, אלא שבזה שהוא התחתן עם אותה מסכנה, מכוערת, עם כל הצרות שבעולם, הוא עשה את עצמו דומה לקדוש ברוך הוא שבחר בעם ישראל. כלומר, במילים אחרות, הדעה העצמית של היהודים על בחירתה איננה מצד העליונות או מצד השבטיות, השם שלי יותר חזק, והייתי אומר אפילו התפילה.
אתה יודע מה? אני לא מספיק ענב בכדי שאני אחשוב שהבחירה הזאת תיתן לי את הזכות שאני
שוב צריכה ללמוד. אני חושב שבפסיכואנליזה אתה קצת מבין, ואתה יודע, הביטוי, אתה בחרתנו מכל העמים, הייתי אומר שהוא ביטוי של מסכנות מסוימת. זאת אומרת, מישהו היה מוכן לבחור בנו, כלומר, מתוך כל מה שיש בעולם, מישהו רצה אותי. הייתי אומר שהעמדה היהודית ביחס לבחירה היהודית, העם סגולה וכדומה, היא רחוקה מלהיות ביטוי של
תחושת עליונות מיליטנטית וכדומה. ואני חושב שאפשר לראות את זה בשטח, ואתה אפילו אחד מהביטויים של הדבר הזה, כלומר הרתיעה העצומה שלך, ושל רבים כמוך, מן ה...
אני בעצם יהודי מאוד טוב.
בוודאי, אתה מבטא את האינטואיציה היהודית הראשונית.
מה חדעתי?
בסדר גמור.
זה מה שאתה רוצה להגיד, אוקיי, אני דווקא רוצה להמשיך עם הקו הזה, אם כך, אם זו כל התגובה שלך, פרופסור שטרנגל, אני אשאל אותך כאן. לא, אתה רוצה להגיד? אז בבקשה.
תראה, אני שוב, אני רוצה לחזור על משהו שאמרתי לפני כן. תראה, אני מאוד מאוד אוהב את באך, את הנדל, את בייטהובן, את מאלר. אני מאוד שמח כשאני פוגש אנשים שאני יכול לשכנע אותם, שאני רואה פעם ראשונה את האור בעיניים כשהם עושים את זה. זאת אומרת, ומאוד שמח, טיפי, זה חלק מזהותי שאני אוהב את זה. אוקיי? אני לא הופך את זה למטאפיזיקה, ובוודאי לא, בוודאי לא, למקור לכך שיש לי זכויות יתר בעולם. לא על קרקעות, לא בלשלוט על אנשים אחרים, וכך הלאה. אז לכן אני אומר, אם אתה שואל את השאמרת לפני כן, מאוד בצדק, כל בן אדם בתור בן אדם, ולמיטב הדברים, כי חלק מהזהות שלנו היא תמיד קבוצתית, יש לה את הכניעה ואת הרצון, תראו מי אני ותתלהבו מזה. אין מול הרגל...
וזה גם דחף למעשים גדולים.
אבל אין לי שום בעיה עם זה. עכשיו, אני גם יכול להיות מאוד גאה בזה שלפחות אחד מהמלחינים שאמרתי הוא היה יהודי.
נבח התנצר, קצת, אבל הוא לא התנצר באמת, זה היה לא.
קצת מנדלסון גם, בסדר.
כן, לא.
מנדלסון נפח, זה אבא שלו עשה, לא, מה אתה רוצה?
זהו, מה אתה רוצה ממנדלסון? מה לא סך הכל עשה את זה, כי הוא היה רצה להיות
המנהל של וינה.
של האופרה של וינה, וזה, אני חושב, מצדיק את הכל.
כן, מלר.
איזה קטסטרופה בעברית צריכה. אז כאמור, אין לי שום בעיה עם הצורך האנושי הזה, כל עוד שהוא לא הופך להיות לרציונליזציה, לאכזריות ולכוחנות.
טוב, כלומר, אתה נכנס פה לשאלה שרציתי להעמיד בפניך. אם אנחנו ניקח אנשים, בוא ניקח למשל איש כמו בן גוריון, שבא באמת מקצווי העולם התרבותי, המזרח אירופי הזה, מה היה שם? והאיש הזה באמת הלך עם כוח דחף אדיר והלך בגדולות, ותראה הוא עשה גדולות. בוא נלך את אחד מאהובי ליבך, פרויד, אותו דבר, כלומר, תחושת הייעוד, תחושת הייחודיות, הרי זה מנוף אדיר, ואני פה משתמש עם המילה של הרב שרקי, אני פונה לך כאל איש שחוקר את הנפש האנושית, ותולדות הנפש האנושית, זה כוח אדיר, וגם העם היהודי חלק מזה.
אבל לא התווכחתי עם זה, ואני אמרתי, כפי שאמרתי לפני כן, אין ספק שהרצון להשאיר משהו גדול בעולם.
שגם אתה נגוע במרכאות בזה, גם אתה רוצה להשאיר משהו בעולם.
והעולם היה הרבה פחות מעניין.
אז אתה לא יכול לזהות עם העובדה שהעם היהודי הולך בגדולות? עם קטן וזעיר ושולי?
לא, אני חייב להגיד שאני לא מתלהב מזה. באותה מידה אתה יכול להגיד לי, תגיד, אתה לא מתלהב מזה שפוטין אומר שצריך להחזיר את האימפריה הסובייטית, שזו הייתה קטסטרופה, לא רק שום הבדל. שום הבדל. שום הבדל בין הלאומנות היהודית, כפי שהיא מתבטאת כאן, לבין הלאומנות הרוסית, שפוטין מנסה להחיות אותה. למה? רק בגלל שזה נאמר ביידיש או בעברית, זה פתאום הופך להיות יפה? וברוסית לא? באמת.
זה הלאומיות הרוסית, האימפריה הרוסית הזאת, אין לה שורשים באורתודוקסיה הנוצרית ובתחושה שביזנטיון היא המשך של רומא, שהיא המשך של ירושלים, באיזשהו מקום. זאת אומרת, בסופו של דבר, אין פה איזשהו ענף מעוות בצורה זאת או אחרת, של עם ישראל?
בוודאי, זה גם ביפן, כי אם אתה תבדוק, אז גם השורשים של התרבות הסינית לפני 5,000 שנה, בלוק של חלל
הזמן,
בעצם ינקה מאברהם אבינו.
שאל לכל פוטין צריך הכל. לא, נדבר על דברים מודעים ביותר.
רבותיי,
תת מודע.
אנחנו נעצור פה, אני מודה לכם, ואנחנו עכשיו נבוא לשלב שכל כך נפלא, שאני כל כך אוהב אותו בתוכנית, שבו אתם מתבקשים להחליף עמדות, הפרופסור שטרנגל.
לא, כל פעם אני מתחיל, עכשיו אני רוצה
תחילה. לא, בסדר, מצוין. הרב אורי שרקי, אתה מתבקש להפוך ולהיות הפרופסור קרלו שטרנגר, בבקשה.
תראה, מבחינתי, אין שום הבדל בין אדם לאדם באופן מהותי. אינני חושב שאפשר לדבר בכלל על קולקטיבים. הקולקטיב זה מין פיקציה כזאת. שמקורה במהותנות והאסכולה המהותנית בפילוסופיה. מצער מאוד לראות ש...
ואין דבר כזה.
ודאי שאין דבר
אינדיבידואל. תגיד.
יש רק אינדיבידואל. בכלל, תמוה מאוד לראות שאנשים אינטליגנטיים אינם מבינים בעצם מה השורשים התרבותיים של העמדות הפרו-נאו-פאשיסטיות שלהם. זאת אומרת שהם אינם מבינים שהם תוצר של מושגים שהתפתחו בלאומיות של המאה ה-19, דברים חדשים לגמרי, מושג הלאום בכלל לא היה קיים. ואני לא מבין, מצער ביותר לראות ש... אנחנו בסופו של דבר חוזרים על אותם טעויות שהביאו קטסטרופה ושפיכו דמים. ואני הייתי מציע יותר צניעות מצד נושאיה של היהדות.
הפרופסור שטרינגר, אני מודה לך מאוד. הרב אורי שרקי, בבקשה.
תראה, אני סך הכל ברמה אישית די מחבב את פרופסור שטרינגר. יש דבר אחד, ואני גם חושב שהוא לא, הוא לא, הוא לא איש טיפש.
הוא לא איש רע.
יש דבר אחד שקשה לי. אני שנה מנסה לאט לאט שהוא יתחיל להבין. שהקטגוריה שלו של לאומיות, היא מפספסת את המהות של התפקיד של העם היהודי עלי אדמות. הרי לא מדובר כאן בניסיון להשליט את לאומיותנו. בניגוד למה שהוא חושב, אנחנו לא עושים עבודת אלילים על אבנים. אנחנו בסופו של עניין דרך זה מנסים להגיע לתיקון עולם. הוא חושב שהשמאל יש לו סוג של מונופול על מושג תיקון העולם. כשהוא לא מבין שהשמאל סך הכל, כפי שראינו את זה, היא המהפכה הקומוניסטית ועד אוסלו, הקטסטרופות של השמאל יצאו. ביום שהוא יבין שלא מדובר כאן בלאומיות, אלא בניסיון להגיע למימוש ההיסטוריה, אני חושב שהחיבור שלו לנשמתו היהודית, שאני יכול להרגיש אותה כל פעם מחדש, אותו ניצוץ שמנסה לפרוץ, החיבור הזה יקרה.
אוקיי, אני מודה לכם מאוד מאוד. אוכל דרכנו, גבירותיי ורבותיי, יש לנו איזה מין מנה כזה לסיים את התוכניות שלנו, אז אנחנו נסיים, אנחנו נפרד מכם. שלום, תודה רבה לך, פרופסור קרלו שטרינגר, הרב אורי שרקי, להתראות.